אוקיי. בואו נסכם מה שהשגנו עד עכשיו. הזכרנו את הסוגיה הזאת הרבה פעמים. אנחנו עכשיו צוללים לתוך המים של הסוגיה, לא סתם מזכירים את הביטוי הזה. מה השגנו עד עכשיו? גם נחזור על כל מה שדיברנו במשך החודש האחרון. גם נדבר קצת על השיעור האחרון, שקצת התעכבנו על נושא צדדי. אחר כך ניגש לסוגיה. יש לנו שאלה כללית. איך להבין את הדין של בעל יראה, בעל ימצא, למה אדם עובר, בגלל שזה בבעלותו, שזה שלך, לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שעור, אתה בעל, אתה חייב. או שזה קשור לאיזה קשר עם החמץ, כי החמץ נחשב מצוי. שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכן. נפקא מינה, פיקדון, למה אתה חייב, איזה פיקדון אתה חייב. אולי אתה חייב פחות מפיקדון, חמץ שאולי יש לך, חמץ או עם איזה מגע עימי. זאת אולי השאלה המרכזית, שאלת השדרה, שאלה שהובילה אותנו כל הזמן. אם זה בעלות, חשבנו שזה יהיה חשוב לנו קצת היום, אם זה בעלות פשוטה, או אולי בעלות פלוס רשות, לשיטת הרמב"ן, שיטת רבינו דוד, בדף ו' עמוד א', שמכיוון שהתורה כותבת, צהר לא ימצא בבתיכם, אתה פטור על חמץ שלך שאינו בביתך, ייחד לו בית, זה לא רק חמץ שקיבלתי אחריות של האחר, אלא גם חמץ שלי שהעברתי לרשות אחרת, אני פטור. זה אולי חשוב היום. לא מספיק בעלות כדי לעבור, אני גם דורש רשות. אם זה קשר, אז נחדד מה הקשר עוד מעט, הזכרתי את זה בסוף השיעור, אני אחזור לזה. שאלה אחרת, חשוב לנו היום, איך ביטול עוזר? מה התוכן של ביטול? אז גישה אחת, ביטול זה הפקר. כנראה אם זה הפקר, זה יפתור את שתי הבעיות, את שני המודלים. החמץ הוא לא שלי, וגם אני לא קשור לחמץ הפקר, רמב"ן קצת, אלא ספק, שאולי גם אם הפקרתי חמץ, מכיוון שאני קשור לחמץ, כי אני יכול לזכות בחמץ. הבנה אחרת, הרמב״ם, שביטול הופך את זה לאפר. גם כאן כנראה הביטול פותר את שתי הבעיות. הוא אפר, הוא לא שלי, הוא אפר, אין לי קשר. ייתכן שהביטול כאפר לא יפתור את הבעלות. יש כאן פער בין איך אני רואה את ביטול ומה הבעיה. צריכים לגשר בפער הזה, ראשונים לא כל כך מגשרים לנו. הבנה שלישית, שזאת הבנת הרמב"ן ורבינו דוד, מה זה הפקר? אני לא מחשיב, מה זה ביטול? אני לא מחשיב את החמץ כי אפר, אני מנתק את הקשר, אני אומר, אני לא רוצה בקיום הדבר, אני אומר שהוא לא מצור, הוא לא חשוב לי. זה בעצם פתרון מיוחד וספציפי לבעיה של קשר, עם הבעיה של בעל ייראה, בעל ימצא. הוא הקשר, ואני רוצה בדבר, ואני חושב על הדבר, והוא חשוב לי. ברגע שאני מבטל, אז אני אומר, אני לא רוצה בקיום הדבר. לא, אני לא מתייחס לחמץ, אני מתייחס לקשר שלי עם החמץ. ביטול הוא לא הגדרת החמץ, אלא ניתוק הקשר. זה כל מה שראינו עד יום, עד לפני יום שני. ביום שני, הגענו להלכה של רב, הבודק צריך שיבטל. והפירורים לא מחייבים את הביטול. מה כן מחייב? את אותה גלוסקה יפה המפרצתי. הגלוסקה יפה. החייזר הזה של גלוסקה יפה. שם הימצא גלוסקה יפה ודייטה ולא יפה. אני ארחיב קצת על מה שהזכרתי בשיעור הקודם, כי לא כך התייחסנו. מה זה שם הימצא גלוסקה יפה ודייטה אלויה? אז יש כמה ראשונים שלא הזכרתי, שאומרים שזה בעיה צדדי. מה זה גלוסקה יפה שיאכל את החמץ? הבדיקה פותרת את הכל, אבל אולי העוגיה תישאר, תשכח לבדוק אותו, ומה זה דת או אלויה שאולי תבוא לך לו. זה לאו דווקא דת אלויה. אולי תבדוק את כל החמץ חוץ מהאנגליש קייק שכל כך חשוב לך, ותשאיר אותו, ודת או אלויה ולא תבדוק אותו. לכתחילה? אדם יפשע, אדם לא יבדוק את זה מספיק טוב. בן דוד טוען שזה בכלל לא קשור, אחרי שאתה בודק הוא לא עובר, אבל אולי עם תגלוסקי יפה, ויתרשל ויתעצל בביאור הדבר. אז חכמים לא רצו להטריח אותו, לשרוף את זה בפסח, אז שגם יוותר. ההבנה הפשוטה אבל, שמה ימצא גלוסקי יפה ודייטו אלויה, זה הבנת הרמב"ן, שזה ההפך של פירורים. פירורים הם לא חשובים, פירורים בטלים, פירורים לא מעניינים אותי, לא מטרידים אותי, לא מפחדים אותי, אבל גלוסקי יפה זה משהו רציני, חשוב, והבדיקה לא פותרת את הבעיה של בעל יראה בעל ימצא על חמץ חשוב, והביטול בא להשלים. בדיקה פותרת את החמץ שאני כן מוצא, ומה לגבי חמץ שאני לא מוצא? אז פירורים לא מעניין אותי, אבל עוגיות ועוגה ולחם וגלוסקאות, אני חייב לטפל בבעל יראה, בעל ימצא שלהם. הדייט אלויה, זה לא הדייט אלויה של משה תרגן, או הדייט אלויה של נפתלי, או הדייט אלויה של מתן. דייט אלויה, אנשים מחשיבים גלוסקאות בדרך שהם לא מחשיבים פירורים. אז תבדוק, הייתה עלה שאלה מה לגבי חמץ שלא מצאתי, אז אם הם פירורים, לא מעניין אותי, אם הם עוגיות ודברים חשובים, הם עלולים ליצור בעיית בל ייראה בל ימצא, אז בא הביטול הבודק צריך שיבטל כדי לחסל אותם.
עלולים או שהם גורמים?
גורמים. ברש"י ראינו משהו מיוחד. דייטר לויי, לא שאנשים מחשיבים גלוסקאות יפות בניגוד לפירורים ומהווים בעיה. אני, משה טרגן, כשאני מוצא את החמץ בפסח, אני אתאהב עם אותו חמץ, ואני אתחיל לשיר, ואני אתחיל להתחבר לחמץ, ועד שאני לא מתחבר, אני לא עובר. כי לפי רש"י, האיסור של קשר, זה לא קשר כללי אובייקטיבי שאדם מחובר לחמץ. עם הגדר של בעל יראה, בעל ימצא איזה קשר, זה קשר שיש לאדם את ספציפי עם החמץ שלו, שהוא מייצר בצורה חיובית. זאת אומרת, אם אני אומר שהדין של בעל יראה, בעל ימצא איזה קשר, אם זה קשר אוטומטי, שיש לאדם עם חמצו, עם חמץ חשוב, זה פשטוס, גלוסקאות בניגוד לפירורים, אנשים מחוברים לגלוסקאות ואינם מחוברים לפירורים. או שזה קשר חיובי שאדם מייצר עם החמץ שלו. זה משהו הקשור, אם זה קשר, איך להבין את הקשר? שוב פעם, יש המון המון דרכים להבין את הגמרא, שם ימצא גלוסקי יפה. הרבה ראשונים טוענים, זה לא קשור בכלל לבעל יראה, בעל ימצא. זה קשור לחשש אכילה, זה קשור לטרחה, לא רוצים לטריח אותה בתוך חול המועד או בתוך ים טוב. זה קשור שאולי לא תבדוק יפה. אבל לפי רש"י והרמב"ן ולפי הפשטות, מדובר כאן באיום של בעל יראה בעל ימצא. הפשטות הוא שזה חמץ חשוב שאני מחובר אליו בניגוד לפירורים. אנשים מחשיבים גלוסקאות. רש"י טוען שאדם עצמו ישקיע ויתאהב ויתחבר לחמץ, ועד שהוא לא מתחבר הוא לא עובר. זה משנה מה זה הקשר שאולי יהיה חשוב לנו היום. זה כל מה שראינו עד עכשיו ברקע. שני מודלים לבעל יראה בעל ימצא, בעלות. בעלות פלוס, או קשר, משהו שמעבר לבעלות לא ימצא, לא מדין לך, אל מדין לא ימצא, אולי מגע עיני, אולי איזה מיקום מחובר אליי, לא בגבולין. ביטול איכשהו עובד ופותר את הבעיה של בעל יראה בעל ימצא, מה זה ביטול, מה זה הפקר, הגדרת הדבר כאפר, ניתוק הקשר, וכאן הכל מגיע למוקד אחד. שואל את הגמרא בסדר. כשרב אמר הבודק צריך שיבטל, הוא בעצם הביא לנו שני מסרים. קודם כל, צריך של ביטול, בגלל הגלוסקה יפה. ויש גם נקודה אחרת. מה הנקודה השנייה של רב? לא רק עצם הביטול, אלא... מה? מועד הביטול, יפה. מיד בבדיקה. שואל את הגמרא בסדר, אני מקבל את הצורך בביטול, בגלל הגלוסקה יפה. הם לא פירורים, והם מהווים בעיה. הם מהווים איום. אבל לא מצליחים לבטל בשעת הבדיקה בליל י"ד. נבטל, ערב הפסח, כרגע, השיעור לא יתייחס היום להבדל בין דאורייתא לבין דרבנן, זה השיעור הכללי של אתמול. אנחנו נדלג על הנושא הזה כדי לחסות את הפער, כדי להגיע לשאר השיעורים. אז למטרתנו אנחנו שואלים למה לא לבטל שנייה לפני פסח, או בתוך הפסח עצמו, למה אני חייב להצריך לבטל בליל י"ד? שואל את הגמרא, וכאן אנחנו מתחילים. וכי משכחס ללבטלה, אתה מחייב אותי לבטל משעס בדיקה, כי אולי בפסח אני אמצא את הגלוסקה, בשעת מציאה אני אבטל אותו. כאן אומרת הגמרא, דילמה משכחת לי לבטר איסורי ולאו ברשותי קיימה. אי אפשר לבטל חמץ, כי החמץ אינו ברשותך. איך אני יודע שחמץ אינו ברשותי? אמירה של רב אלעזר, רבי יוחנן, לא ברור, שני דברים אינם ברשותו של אדם. אתם שומעים כאן את הקשר? אי אפשר לבטל חמץ אחרי שעת האיסור, כי החמץ לא ברשותי. רגע. אם החמץ אינו ברשותי בשעת האיסור, מה השאלה מתבקשת? למה אני עובר? עשה לה כתוב. כאן המלכודה. יש כאן בסוגיה היגיון שבו. יש כאן שלושה בייטס, שלושה דאטה פוינטס, וזה יוצר כאן איזה היגיון שבו. אין לבטל אחרי האיסור. למה? כי אחרי האיסור אינו ברשותי. שני דברים אינם ברשותו של אדם. שאלה, למה יש בל יראה? נקודה שלישית, אז זה הכתוב. רגע. אם אני חייב, כי התורה מחזיר לי את הבעלות, אז תשאל. מה השאלה?
אז
מה אפשר לבטל? זאת שאלת הסוגיה. מי שלא מבין את זה, פשוט, זה הנקודה הרגישה של הסוגיה. אני לא יכול לבטל כי היא לא ברשותי. לא ברשותי, אני לא עובר. אני כן עובר כי היא ברשותי. אם היא ברשותי, למה אני לא מבטל? זה הפאזל של הסוגיה. זה המלכות של הסוגיה. אני לא יכול לבטל אחרי האיסור כי היא לא ברשותי. שני דברים אינם ברשותו של אדם. אבל בסדר, לא, אם החמץ לא ברשותי, למה אני עובר? כי התורה מחזיר לי רשות, אז אני כתוב. אם התורה מחזיר לי רשות, אז אני לא יכול לבטל אחרי שעת האיסור. צריכים למצוא איזו נוסחה שאומרת שהחמץ נמשה ברשותי ובכל זאת לא ברשותי. זה בעצם הגביע פה, הגביע הזהב. נוסחה, איזושהי נוסחה. בסדר, נוסחה. אני חייב לחפש איזו אמירה, נוסחה, מושג, רעיון שהוא מספיק. יאיר. ברשותי כדי להתחייב עליו, אבל לא מספיק ברשותי כדי לבטל. זה המעגל פה. זאת הבעיה. אתם אומרים, כאילו, יש כאן מלכודת. אתה לא יכול לבטל כי לא ברשותך. למה שני דברים אינם ברשותה של אדם? אבל למה אתה חייב? כי הסדר כתוב, אם הסדר כתוב ברשותי, למה אני לא מבטל? מי שמבין את האתגר הזה, מבין את הסוגיה. זה בעצם האתגר של הסוגיה. הכל מסביב לאתגר הזה. מה הבעיה? למה אני לא מבטל? למה לא ברשותי? על מה אני חייב? ואם אני כן חייב, למה אני לא מבטל כבר? כי הוא ברשותי, אחרת אני לא חייב. אם הוא ברשותי, למה אני לא מבטל? זה חוזר על עצמו. אני חייב למצוא את הנקודה האמצעית. אני חייב למצוא איזה מקום באמצע בין שתי הקצוות. בין קצה של אני חייב לבין קצה של אבל בכל זאת אני לא יכול לבטל. וזאת הגדרת בעלי הבעלים הזה. זה בעצם ground zero. כאן אנחנו עומדים ממש ממש נקודה אפס. זה בעצם בל יראה בל ימצא, יש לי איזה משהו שמחייב אותי, אבל המשהו הוא לא מספיק חזק כדי גם לתת לי כוח לעשות משהו, לבטל ולקדש אישה ולמכור. המשהו הזה הוא הסוד של בל יראה בל ימצא. והמשהו הזה תמון בתוך האמירה הזאת ששני דברים אינם ברשותו של אדם, והסנה כתוב כאילו הם ברשותו. זה אפשר לזכור את השיעור וללכת לבית המדרש. אנחנו צריכים לחפש את זה, אבל צריכים לדעת מה מחפשים. אני חייב, אבל אני לא יכול. תחליט, כן או לא, מה נשאר? אם זה שלי, אז אני יכול לבטל. אם הוא לא שלי, למה אני חייב? אבל לחפש משהו. אז בואו נחיל לאט לאט. לפני שנגיע לכך, קודם כל, מה הבעיה? מה חסר בחמץ? למה חמץ הוא בעיותי? למה שני דברים אינם ברשותו של אדם? למה חמץ נחשב אינו ברשותי? אז לפי הפשטות, איסורי הנאה אין לאדם
בעלות.
בעלות. כי בעלות, וכאן אמירה חשובה, בעלות נמדדת לפי מה? יכולת להנות, תשמיש. בעלות בהלכה היא לא אבסולוטית, היא לא מופשטת, היא בעלות פרקטית, לוגיסטית, תפעולית, יישומי. אדם יכול להשתמש, נחשב בעל. אינו משתמש, נחשב בעל. אני לא בעל על הפלאפון הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לי שימושים בפלאפון. אני סתם תושב ארעי, הקדוש ברוך הוא נתן לי תשמישים. ברגע שאני תשמישין, בעלות שלי פוגעת. ככה כותב רשי פה, שני דברים אינם בשיטו של אדם, רשי כותב אינו שלו. מי עוד כותב? איפה ראיתם בראשונים? זה כמובן בכל השעס, אבל איפה אצלנו ראיתם ראשונים שאומרים שזה לא שלו? איזה ראשון אומר? אין לו דין ממון? רייבד, נכון. אז מתי שנגיע לרייבד, בוא נפתח את הרמב"ן בדף ראשון. רמב"ן טוען פה. כשהוא מנסח את הדין אצלו זה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, שני דברים אינם ברשותו של אדם. הכסן הכתוב כאילו הם ברשותו. לומר דחיבן שלו, הקביד התורה, אלא שלא יחמץ שלו ברשותו. ואיסורי הנאה אינם ממון ולא קרינן בהלכה. איסורי ממון, איסורי הנאה אינם ממון ולא קרינן בהלכה. הוא לא שלך. ככה כתב הרמב"ן. אפרים, עשית את שם משהו שלך.
כי הוא
מדבר
על שלו
וברשותו,
שני
דברים שונים? כן, המילה ברשותו מאוד מאוד ברופה. לא ברור כמה, כשראשונים אפרים משתמשים במילה רשות מול המילה ממון, באותו משפט, באותו קטע, ושם מתייחסים למשהו אחר. המילה סתם רשותו בשעס יכול להיות לפעמים רשות פיזי, יכול להיות ממונה. קשה לדעת. גם כן הרייבד. נכון, הגמרא בסוכה אומרת שמי שלוקח את חוק של עורלה אינו יוצא ידי חובתו כי אין בו דין ממון, הרייבד מובא בריפה טוען, כאן בריפה, הייתי לכם פרש הרייבד, דברים כפשוטם שהוא אסור באכילה ולא קוראים בית לחם בגלל האיסור. בגלל האיסור, בגלל האינו שלך. כמובן כבר ראינו את זה, מי שלמד מסכת גיטין, פרק ב', הגמרא בדף חף, מכשירה נתינת גט על איסורי הנאה, כתבו על איסורי הנאה, מזה מוכיח הקצות, התזיה הגדולה שלו, שאדם מגרש את אשתו בלי להקנות לה את הגט, כי אין בעלות על איסורי הנאה, ואם בכל זאת קשר לכתוב גט על איסורי הנאה, כנראה שגירושין זה לא הקנאה, זה נתינה. זו התזיה הגדולה של הקצות. וכתב לה ספר קליטות ונתן בידה, בניגוד לשטר, שאדם חייב להקנות שטר לחברו, בגט מספיק לתת בידה נתינה פיזית ולא הקנאה. וכמובן, התזה הראיה השנייה של הקצות, שאם אדם מגרש את אשתו בעל כורחה, אז כנראה שאין קניין, כי אין אדם קונה דבר בעל כורחה. יופי. אז זאת הפשטות. מי חולק על הרשי, לפחות אצלנו, ומי חולק על הרמב"ן, ומי אומר שיש בעלות? הריטב"א בסוכה, וכמובן עוד ועוד ראשונים, אבל זה ידוע בשם הריטב"א בסוכה. הריטב"א טוען שדבר שהוא אסור בהנאה נמצא בבעלותך, יש בעלות. וממילא, לפני שניכנס לתוך עובי סוגייתנו, נשאלת שאלה פשוטה. לפי רש"י ולפי הרמב"ן, מובן למה יש בעיה בבעל ירא בעל ימצא. איך אני עובר בעל ירא בעל ימצא עם חמץ אסור בהנאה והוא לא שלי? למה יש צורך בפתרון החסום הזה של אסנה קטו למנגנון המחודש? לפי רש"י, לולא המנגנון הזה לא הייתי עובר. כי החמץ אסור בהנאה, כיוון שהוא אסור בהנאה הוא לא שלי. אם הוא לא שלי, למה אני עובר? אסנה קטו. ואני חייב לחפש איזה פתרון. לפי הריטב"א, מה כל הטרללה של רבי ישמעאל, שני דברים לצאן הכתוב, למה אדם עובר בעל יראה בעל ימצא על חמץ? הרי החמץ אסור בהנאה בסדר, שאסור בהנאה, אבל הוא עדיין שלי. אני עובר כי הוא שלי. מה כל המתח פה בסוגיה? מתח של רבי ישמעאל, שני דברים אינם משותו של אדם, ולולא הפתרון הזה, אין בעל יראה בעל ימצא, כי יש פה משבר, ויש כאן התנגדות וניגוד אינטרסים בין בעל יראה בעל ימצא לבין חמץ, כי חמץ זה לא שלי. חמץ הוא שלי, אני בעל החמץ, מי שיגזור את החמץ יתחייב לי. אז כאן טוען הבני מילואים בתוך הריטב"א, שעל כורחנו, אף על פי שאדם נחשב בעל על איסורי הנאה, משורת הבני מילואים בכל זאת זה נחשב איסורי הנאה בכלל, לא רק אצלנו נחשבים
בעלות האדם, אבל לא ברשותו. רשות זה לא רק פיזי, רשות זה יכולת תמרון, יכולת לעשות משהו. דבר שהוא ברשותי, אני יכול למכור, אני יכול להעביר, אני יכול לטפל בו, אני יכול לנהל אותו הלכתית, להקדיש, למסור, להקנות. איסור הנאה על אף שהוא ברשותי ועל אף שהוא בבעלותי ברשותי פיזית ואף בבעלותי הלכתית, הוא נחשב אינו ברשותי. כי אני לא יכול לעשות שום דבר, אני לא יכול להשתמש בו, אני לא יכול להקנות, אני לא יכול לתמרן, אני לא יכול... הוא בבעלותי המופשטת, והוא תחת בעלותי, ומי שיקח אותו ישלם לי, אבל בכל זאת הוא נחשב בבעלותי, אבל אינו ברשותי, וכאן נקודת החידוש, כנראה שלפי הרדווה, כדי לעבור על הבעל יראה, הבעל ימצא, דרוש מה? גם בעלות וגם רשות. ובחמץ, בחמץ יש בעיה, בהבה מני יש בעיה, כי אף הפי שהחמץ נחשב ברשותי, בבעלותי, סליחה, הוא לא ברשותי. אז חמץ נחשב בבעלותי, אבל כדי להתחייב בעל יראה בעל ימצא, אני דורש גם בעלות וגם רשות, יחד לא בית פטור, ואז יש בעיה, יש משבר, איך אדם עובר, בעל יראה בעל ימצא, חמץ שהוא בבעלותו ולא ברשותו. כנראה שאני מחפש איזה פתרון, אז אני כתוב. נבדוק את הפתרון, אבל קודם כל צריכים לדאוג, לא מצליחים פתרון. לפי רוב ראשונים, אני צריך פתרון, כי החמץ הוא לא בבעלותי. לפי הרדווה, הוא כן בבעלותי, אז אני דורש פתרון של הסנה כתוב. כנראה שכדי לעבור, דורש סטנדרט יותר גבוה, והסטנדרט חסר בחמץ, והרדווה יסכים עם הרמב"ן והרבן דוד, שכדי לעבור על בעל יראה ימצא צריכים שניהם. ולולא הפתרון של הסנה כתוב, אז אין שניהם. כן, זאת אומרת, למה יש התנגדות בין בעל יראה ובעל ימצא לבין חמץ שאסור בהנאה? זה בעצם הסטאפ של הגמרא. מסברה פשוטה, לא הייתי עבר בעל יראה ומצא כי הוא חמץ ואסור בהנאה. למה? אז הפשטות היא שהחמץ ואיסורי הנאה אין בעלות, אם אין בעלות, למה יש בעל יראה ובעל ימצא? לפי ראשונים שיש בעלות, אז למה, מה הפער? בסדר, יש בעלות, אז יש בעל יראה ומצא. כנראה שכדי לעבור על בעל יראה, אני דורש גם רשות וגם בעלות ובחמץ אין לולי הדין של הסנה כתוב. מה? לאט, יעקב? קצת מלא את זה בשיטת הרדווה, זה לא שיטתה. מלא את זה בשיטת הרדווה. לפי הרדווה, הקצת רואים שאין בעלות, ואין בעלות, אז יש בעיה רצינית, יש בעיה יסודית. האבני מילום טוען שלפי הרדווה, בואו נקרא את האבני מילום ביחד, לפי הרדווה כבר כתבנו, הוא מצטט את זה גם בקצות בתרפב, אבל בתוך מסגר שיטת הרדווה, שסובר שורה שלישית, רביעית, איסור הנאה, יש להם בעלות, ואיתלי זכייה, אל כיוון דאריהו דרבי עליה, מכיוון שיש פה ארי שמונע אותך, שחוסם אותך בלהשתמש, מחמת איסור הנאה, אבל היא דבר שאינו ברשותו, וכל דבר שאינו ברשותו, אף אגב יש בעלות, אני יכול להקדישו, ולא מתייחס לבעל יראה ומצא, אבל האחרונים מחברים את אבני מילואים בקשר לשיטת הרדווה, לבעיה של בעל יראה ובעל ימצא, לפני הפתרון של הסנה כתוב. אוקיי? זה קצת חשוב בסוגיה, מי שלא כל כך מבין את ההבדל, לא כל כך חשוב, אנחנו נרוץ עם הגישה הראשונה, חמץ אסור בהנאה, אין בעלות, אם אין בעלות, אין בעל יראה ובעל ימצא, פתאום בא איזה פתרון של הסנה כתוב, כאילו ברשותו, ונבדוק מה הופיע הפתרון. כן, נתן.
אבני מילואים, איך תבודי בעלות? בעלות כאילו
מופשט? כן, משהו מופשט, הוא שלך. קנית, יצרת, השגת, מצאת. אוקיי. שוב פעם, אני לא רוצה להתעכב על רשות ובעלות, אולי יהיה איזה פתרון צדדי ואיזה בעיה, אבל כרגע אין בעלות על אסיר הנאה, לפי רוב ראשונים, אם אין בעלות, אין בעל יראה ובעל ימצא. הסנה כתוב כאילו הם ברשותו. אז השאלה, בואו נצא את זה עוד פעם, אני אתייחס לרשות. חמץ, איסורי הנאה, אין בעלות, כמובן מכיוון שאין בעלות, שימו לב, אל תשכחו, מכיוון שאין בעלות, גם אין ביטול. כל הכניסה שלנו זה דרך ביטול. מכיוון שאין בעלות, אני גם לא יכול לבטל. אם אין בעלות, למה יש בעל יראה, בעל ימצא? הפתרון, הסנה כתוב. מה הפתרון הזה? מה הגישה הכי קלה לכל הסוגיה, לכל הפאסל? איך להבין עשן הכתוב כאילו הן ברשותו? מה הפתרון? תגיד משהו, תגיד נוסחה, מה הפתרון הכי קל והכי פשוט והכי חלק עד שנגיע לבעיה ספציפית? שאף או פי שאין בעלות, הדין של בעל יראה, בעל ימצא, לא תלוי בעלות. הדין בקשר, מצוי. עשן הכתוב, כאילו אם בשוטו כף רפוף, כף לא מדויק. נכון, זה חמץ. נכון, זה אסור בהנאה. נכון, אין לך בעלות. נכון, אתה לא יכול למכור, אתה לא יכול לקדש, אתה לא יכול לקדש, אתה לא יכול לבטל. זה לא שלך. אבל בכל זאת, אתה עובר בגלל הקשר שלך, הקשר האובייקטיבי, הקשר הנפשי שיצרת. אתה מחובר לחמץ, זה נחשב חמץ מצוי אצלך. שני דברים אינם ברשותו של אדם, החמץ הוא לא שלך, בכל זאת, אתה חייב, כאילו היה זה ברשותך. דוגמה ביאלמה. במקביל למצב שדבר נמצא ברשותך שאתה עובר עליו, גם כאן, עליו שלא ברשותך, כי הוא אסור בהנאה, אתה עובר עליו בגלל הקשר. כך מבין הרמב"ן, כך מבין רבינו דוד, זאת ההבנה הכי 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 קלה לסוגיה. נקרא את הרמב"ן עוד פעם, בן טוען, התר זה, מדבר בישמעאל הוא, דאמר שני דברים אינם ברשותו של אדם, עשן הכתוב כי אלוהים ברשותו, לומר לכיוון שלא הקפידה תורה אל שלך חמץ ברשותו, ישראל אינו ממון, בדין הוא שלא יעבור, אלא הנה, התורה עשאתו כאילו הוא ברשותו, לעבור עליו מפני שדעתו עליו והוא רוצה בקיומו. זה מן הסתם. והרמב"ם מן הסתם אתה מחשיב את החמץ, ורש"י בצורה ספציפית אתה מחשיב את החמץ, על זה אתה עובר. ואז אני מגיע למסקנה שבעל יראה, בעל ימצא, מנותק מבעלות שנייה. אתה?
אז זה כאילו ש... זה לא בעיה, אבל
התורה עסק
זה
כבעיה. כן.
זה כאילו קסם.
זה לא קסם. התורה מגדירה משהו אחר.
אין מנגנון ספציפי, אז איך זה עובד?
אז יש מנגנון. התורה אומרת שהאיסור הזה לא תלוי בבעלות. האיסור הזה תלוי... אתה אוכל נבלה. האיסור תלוי בבעלות, אתה אוכל נבלה של התורה. אז לפעמים האיסור תלוי בבעלות, לפעמים האיסור תלוי במשהו אחר. מי שמחובר לחמץ, עובר. זה לא קסם, זה הגדרה שונה.
אני אומר שזה לא משתמש במנגנון שכבר קיים.
כן, מנגנון חדש, בדיוק, מנגנון חדש.
אבל אין פה גם שום מעשה.
מה?
אין פה גם מעשה וגם בעלות. כאילו לא עושה דבר.
אתה עובר על חמץ שלך. חמץ שלך שאתה לא משחיש, שאתה לא מעביר, גם פיקדון שקושר אליך, גם חמץ שלי אתה עובר. זה מה שאמרנו כל הזמן. זה לא חידוש שאני מלא פה בסוגיה פה, פשוט בתוך המילים. ואז כמובן, למה זה כל כך אלגנטי? מצאתי את המקום האמצעי. כי מצד אחד, החמץ שלי או לא שלי? לא שלי. ואף על פי שהוא לא שלי, אני עובר. אבל מכיוון, מישהו ישלום לי את המשפט, מכיוון שהחמץ הוא לא שלי, אני לא יכול לבטל. הנה, מצאתי. ביטול תלוי בבעלות. ביטול זה כמו הקדש, ביטול זה כמו קידוש האישה, ביטול זה פעולת בעל. אני יכול להפקיר דבר שאינו שלי? אני יכול להגדיר דבר שהוא לא שלי? יש הלכה בדיני תומה וטהרה, שאם יש אור, האור לא יקבל תומה, כי הוא אור ככה חלק, אבל מי שמייחד את האור לכיסא, אז כבר יגדיר את האור ככיסא, כמושב, ואז האור יקבל תומה. מי מגדיר את האור הכבלים? אני לא יכול לקחת את חתיכת האור שלך ולהגדיר אותו כמושב, ולייעד אותו למושב. רק הבעל מגדיר. אז אם ביטול זה הגדרת חמץ כעבר, רק הבעל יגדיר אותו. זאת אומרת, מצאנו את המקום האמצעי. הוא לא שלי, אני לא יכול לוותר. אבל הוא מחובר אליי ואז אני עובר. זה ממש מקום אמצעי, זה ממש, אני מתמרן בין שתי קצוות. למה לא מסיימים את השיעור עכשיו? מה הבעיה פה?
אז ביטול לא אמור להיות קשור לבעלות.
איזה סוג ביטול?
כל מה שאתה עובר
לבעלי
או בעלי
מצא,
זה לא קשור לבעלות, אז...
תגיד את זה, תחדה. יש לנו שלושה מודלים של ביטול. מפקיר, מחשיב, מנתק. איזה מסלול של ביטול לא תלוי בבעלות?
מנתק.
אני טוען שבשלמה אם ביטול זה הפקר, אני רק מפקיר דבר שהוא שלי. זה מובן. אני הולך להפקיר את החמץ של יקיר. אם ביטול זה שאני מגדיר את זה כאפר, אז אני רק יכול להגדיר אפר אם הוא שלי, אני יכול להגדיר את החמץ של אפרים כאפר. אבל אם ביטול זה ניתוק קשר, אז למה אני לא יכול לנתק קשר גם אם הוא לא שלי? כי סך הכל אני מנתק מהחמץ. מה הקשר בין ביטול המודל השלישי לבין בעלות? זאת בעצם ההתמודדות של בן דוד. בן דוד שם לב לכך, בוא נקרא ביחד. בן דוד מחדש פה, והוא מציל אותנו. בוא נקרא את בן דוד במקורות. זה בסוף המקורות, אבל זה מאוד צח ולשון מאוד 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 שקוף כמו הרמב"ן. אז כדאי לנו לקרוא את כל הקטע, גם לחזור לגישה הזאת של הרמב"ן שאני מעמיד עכשיו. תראינו בן דוד, וטעם הביטול. זה אצלנו בדף ו'. הרמב"ן הוא בדף ד', אבל בן דוד הוא בדף ו'. וטעם הביטול, דף השני, וטעם הביטול, בני שהחמץ מאליו יוצא מרשותו בפסח שהוא אסור בהנאה. אין לי בעלות על חמץ אוטומטי, כי הוא אסור בהנאה. וכל שהוא אסור בהנאה אינו שלו, כמו הרמב"ן, ולא קרינה בי שלך. וכשעובר עליו, אינו אלא חידוש כרב ישמעאל, שאינו ברשותו של אדם, מעשה הכתוב, כאילו הוא ברשותו. ובוודאי מאחר שאינו ברשותו, אינו עובר, אלא בני שדעתו עליו, הוא לא ברשותי, לא בבעלותי, אני רק מחובר לחמץ. אז מה זה ביטול? מודל שלישי, אם כן, כל זמן שיאמר שאין דעתו עליו, לא נשאר לו שום חיוב, אין לי בעלות, יש לי רק קשר, ברגע שאני אומר שאני לא מעוניין בקשר, אני עושה, יש ביטול באנגלית, אני עושה דאמפ, I dump my girlfriend, כן, אני ככה הולך לבחורה אחרת, אני אומר, אני לא רוצה את החמץ הזה, אני אעבור לחמץ אחר, אז אין לי קשר, קשר נפסק, קשר נחתך. וכאן כמובן הוא מסתבך, שורה רביעית, ובלבד שיאמר כן קודם זמן איסורו, שכיוון, כאן הרמב"ן לא מתייחס לזה, שמכיוון שהגיע זמן איסורו הוא כבר יצא מרשותו, ושוב לא יועיל לו אם יאמר שאין דעתו עליו. למה? למה לא יועיל? הוא לא ברשותי, אבל האקט הזה של ניתוק קשר הוא לא אקט של בעלים, הוא אקט של חברים, אני מנתק את הקשר עם החמץ האהוב שלי. הוא אומר כאן שורה שנייה לקראת הסוף, זה אלה הם המילים החשובות, שכל שאינו ברשותו אין לו עסק בו כלל. אם החמץ הוא לא בבעלותי, אז אתה לא יכול לנתק קשר עם חמץ שאינו שלך. מסכים, אני לא כך מסכים. מתיחה פה, אני מרגיש את השחרים שלי נמתחים קצת. צריך לחזור ליוגה. לא שלי, אני לא מפקיר, אני לא מגדיר כאפר, אני רק אומר שהוא לא שלי. אין לי אינטרס, אני לא מחובר, אז למה אני לא יכול לנתק את הקשר גם אחרי שעת האיסור? אני שומע שהוא אומר, אני רק אומר שזאת נקודה חלשה קצת.
לפי איזה הצעה בביטול?
מה?
לפי איזה הצעה בביטול?
שביטול זה ניתוק קשר.
מי אומר את זה?
בן דוד, רמב"ן.
הרמב"ן אומר שצריך להחשיב אותו כאפר.
בסדר, רמב"ן יש שני עקיבנים, רבינו דוד כרגע, רבינו דוד כרגע. מה הבעיה השנייה פה? למה אני בכל זאת מחפש הבנה אחרת אלטרנטיבית? מתן, קצת קלעת, אם בעצם נאמר פה, אני לא בעל, אין לי בעלות, זה דין מיוחד, 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 מיוחד בחמץ. הוא לא קשור לשום הלכה אחרת בש"ס. אין לי בעלות, חמץ אסור בהנאה, אין לי כלום. אבל הדין של בעל יראה, בעל ימצא, זה דין חדש ודין מוזר ודין לא בעלותי ודין של קשר. מה הבעיה? תיכנס לתוך מחו של רבי ישמעאל. מה הבעיה? למה רבי ישמעאל מזכיר? בור! מה מעניין אותי בור? זה מיוחד לחמץ. חמץ הוא איסור בהנאה, כמו שאר איסור הנאה, אין לי בעלות. להפתעתי, לשמחתי, הגדר של איסור, לא גדר של בעלות, ואז אני עובר על חמץ. מה פתאום שאתה מכניס בור? מה העניין בור אצל פסח? שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשה ענק. מה בור? זה דין ספציפי מיוחד לחמץ. חמץ אין בעלות, אבל לשמחתנו, הגדר של האיסור הוא לא בעלות. הוא משהו אחר שאינו קשור לבעלות. יופי. מה פתאום שאתה מגרר בור לתוך העניינים?
מה
היה
מקום?
כן, סתם מכריז על בור, מזכיר בור כדי... כן, אבל הפתרון הוא שונה. הסן הכתוב הוא שונה. הבעיה היא דומה, אבל הפתרון הוא שונה. הפתרון בחמץ, על אף שאין לי בעלות, הגדר של הבעל יראה, בעל ימצא איזה דין לא ימצא. הפתרון הזה לא שייך בבור. יש פתרון אחר בבור, תגיד לי איזה חידוש בבור. נלמד בבא קמא, כל מיני חידושים בבור. אבל ברור שהחידוש הזה לא שייך בבור. החידוש הזה הוא מקומי לחמץ. הוא לא חידוש גלובלי, הוא לא חידוש מערכתי, הוא חידוש לחמץ. חמץ, ברוך השם, לא תלוי בבור, יופי. למה אתה מכריז על בור וחמץ? לא יש משהו על פי קבלה, בור וחמץ, ועקב רמה, בור זה נחות, חמץ זה אוכל של הנביא, בסדר, זה עוד מעט ל"ג בעומר. היום זה למד בית בעומר, צריכים עדיין לפי הנגלה. להבין מה טוען נביא שמואל, בור וחמץ, מה הקשר בין בור לחמץ, מה פתאום שאתה מכניס בור?
זה לא בדיוק הנקודה של בעלות וקשר?
הבעיה היא אותה בעיה, אבל הפתרון הוא לא אותו פתרון,
הפתרון. זה קשר של האדם לבור.
אוקיי, ייתכן ש... אבל הקשר הוא נמדד לפי פרמטרים אחרים, זה אולי פתרון. זה אולי מחזיר אותי לספקטרום השני, לחלק השני. מה זה אסן הכתוב? הבנה ראשונה, שוב פעם, הבנה ראשונה, בעל יראה, בעל ימצא איזה דין של קשר, לא קשור לבעלות שאין לי על החמץ. אין לי בעלות על החמץ, ובכל זאת אני עובר, אבל מכיוון שאין לי בעלות, אין לי ביטול. זאת ההבנה הראשונה. הבעיה, מה זה בור? ואז כנראה שיש גישה אחרת. שהסן הכתוב כאילו הן ברשותו, לא, שאף על פי שבדרך כלל ביצורי הנאה אין בעלות, חמץ שונה. ויש לי בעלות. ומכיוון שיש לי בעלות על חמץ על אף שהוא אסור בהנאה, אני עובר בעל ירא בעל ימצא. כמובן, תמיד הבעיה תהיה, אם יש לי בעלות וזאת הסיבה שאני עובר, לא יש לי בעלות. זה תמיד מרחף, זה תמיד מעיין, זה תמיד נמצא בארון, המפלצת בארון. אני רוצה שתראו את הפער פה. אם אני מתנתק מבעלות, הכל חלק. חוץ מבור וחוץ... חוץ מהלשון, מה זה הסן הכתוב. יש פה הזמנה לאיזה אי בודד מאוד מאוד יפה באמצע הים אינדיאני, אני יכול ככה לנוח שם בשקט, לשתות את המשקה שלי ככה. יש פה, אני לא בעל, אבל אני חייב, אני לא יכול לבטל, אני מאוד רוצה לקבל את ההזמנה הזאת, איזה חופש, נופש, איזה איבוד. כי ברגע שאני חוזר לבעלות, הכל מסתבך.
לא, את מה בעגית של בעלות?
בור והלשון, וכמובן מי שניגש לסוגיה עם הבנה שהאיסור תלוי בבעלות, וכמובן מתן קצת לא נוח לא להגיד שהאיסור תלוי במשהו אחר. אין בעיה, אני מסכים איתך, אבל ככה חושב הרמב"ן, ככה חושב רבנו דוד, אבל... למשל, תוספות שאומר שביטול של הפקר, אולי זה מוכיח שהאיסור הוא בעלות, אולי לא. אולי גם אם האיסור הוא קשר, ההפקר מנתק את הקשר. אז כאן נעמיד גימור אופציה, שלוש אופציות. איזה בעלות יש לך בחמץ, על אף שהוא אסור בהנאה? כן, אנחנו שוב פעם, אני לא רוצה שתאבדו את הפרספקטיבה. גישה אחת, דבר שבעל ייראה, בעל ימצא, זה דין בקשר. אם אני כן טוען שזה דין בבעלות, כאן נעמיד שלוש אופציות. אבל זה לא האופציה הכי אלגנטית בסוגיה. וכבר תראה שכמה ראשונים בכל זאת מחייבים אותי לך בכיוון אחר. אופציה ראשונה היא, מה זה החלק הכל כאילו אני בשוטו, מי שיכול להגיד משהו, נעשה. אף על פי שבדרך כלל אין בעלות על איסורי הנאה, בחמץ יש. זה הכי מינימלי. חמץ שונה. עבודה זרה, אין לך בעלות. כלי הקרם, אין לך בעלות. בשר בחלב, אין לך בעלות. ואני אדבר על כך בפרק שני. בחמץ יש לך בעלות.
הרמב"ן לא אומר שיש בעלות בעבודה זרה, ולכן זה גם...
נחכה לעבודה זרה. זה רמב"ן ביקשתי שתדלג לבקש סיבה. למה חמץ שונה? מה ההבדל בין איסור הנאה של חמץ לבין שאר איסור הנאה? זה ברור, מה ההבדל? למה שאגיד שבשאר איסור הנאה אין בעלות ואין זכירה בחמץ? מה? ספקולטיב. אם אני עומד מול עבודה זרה, אז אין לי תשמישים לעולם. אם אני עומד מול כלי הכרם, אין לי תשמישים לעולם. אם אני, יש לי בשר בחלב, אין לי פתרון, אין לי יציאה, אין לי יתר. אז זהו, לא שלי, כי אין לי תשמישים. חמץ, אין לי תשמישים. כרגע, לשבוע. תחכה שבוע, כבר יהיה לך תשמישים, שוב פעם. איך הלכה מתייחסת להשהיית תשמישים זמנית? לא משנה בעצם. כשאין לאדם תשמישים באופן חלקי וזמני, למשל, מה המעמד המפקיד כשהוא נוסע לשלב? אני מסרתי לך את הקרדום שלי, את האוטו שלי, לשבוע. אני לא יכול להשתמש כי כבר הקניתי לשאלה ותתחייבת. אני משלה או לא שלי, המפקיד, המשאיר. זה בעצם מעמד האדם מול חמצו בתוך הפסח. אין לי כרגע, אבל יהיה לי. בטוח. נגזר, לא בטוח, כי אף אחד מבטיח שיחזיר לו, שהגזלן יחזיר לו, אבל שואל, בטוח יחזירו שלי, אני אספר. אולי אני אגיד שבחמץ, בניגוד לשאר איסורי הנאה, יש לאדם בעלות. יש לי בעלות, יש דין בעל ירא בעל ימצא. אסן הכתוב, הכוונה, אסן הכתוב, לא נתן איזה נושא, אם זה נושא איזה אפר. התורה יצרה איסור חמץ שהוא שונה משאר איסורים. משאר איסורים הוא לא ברשותך. בחמץ, אסן הכתוב, שוב פעם, זה נקודה חלשה. אסן הכתוב, לא שהתורה נותנת לך בעלות על חמץ בצורה קסומה, מיוחדת. התורה מייצרת סוג איסור שחולף ועובר, ואז מילא יש לך בעלות. לא. יחס הבור בסדר, כי גם בבור יש לך בעלות מיוחדת, על אף שהוא לא בעלות הכלס, כי הוא חור בשבילך, אבל בכל זאת לא נותן. יש כאן הגבלה שיש לך בעלות, אף על פי שבדרך כלל בעולם הזה אין לך בעלות. הדבר הזה יסביר לנו את שיטת הרמב״ם. מה שיטת הרמב״ם? הזכרת את זה בשם הרמב״ם, אבל אפילו אם נתעלה מהרמב״ם, מה תורה את הרמב״ם? מלכות חמץ מצה, פרק א' הלכה ג'. הרמב״ם מצייר מצב שאדם שמקבל מלכות על בל יראה בל ימצא. בדרך כלל אין מלכות כי אולי שאין בו מעשה. ואני טוען, מי שקונה חמץ בתוך הפסח עובר על בל יראה בל ימצא. חמץ אסור בהנאה. אם חמץ אסור בהנאה, אין בעלות. איך אתה עובר? לא הסקת בעלות. איך אתה זוכה בחמץ? אז הקצת רוצה לטעון שאולי הרמב״ם חושב שבדרך כלל איסורי הנאה יש בעלות. אבל אנחנו יכולים לתרץ שלא, שבדרך כלל אין בעלות על איסורי הנאה, אבל חמץ שונה. לא רק נקשיב היטב, לא רק שנשאר לך הבעלות שהייתה לך קודמת, בעלות החמץ שהיה שלי לפני זמן האיסור, הוא עדיין שלי כי החמץ לא מפקיע את הבעלות, כי החמץ הוא רק זמני. האיסור הנאה של חמץ הוא חלש, הוא זמני. הוא לא מפקיע חמץ שלי, והוא גם לא מונע ממני לגנות חמץ חדש. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל על חמץ, גם על חמץ שהיה שלי, וגם על חמץ שאני רוצה לקנות בתוך הפסח, אני יכול לזכות בחמץ. חמץ שהיה שלי אני עובר, אבל לא מקבל מקור, כי לא עשיתי פעולה. חמץ שאני קונה בפועל בפסח, עשיתי פעולה בפועל, אקטיבי, חיובי, אני מקבל מקור לפי הרמב״ם. זאת אומרת, החידוש של הרמב״ם, הכניסה של הרמב״ם, שלא רק שאני נשאר בעל חמץ אחרי שנת היסור, אני גם יכול להשיג בעלות חדשה על חמץ שקניתי בתוך הפסח. זאת אומרת, אין כאן ניגוד אינטרסטים, אין כאן התנגדות בין חמץ לבין בעלות. יש התנגדות בין בשר לחלב לבעלות, בין כלי הקרן לבעלות, אבל חמץ לא נוגד בעלות, כי חמץ לא איסור חולה בזמן. כן.
יש
הבדל
בין חמץ
לבין
שעשוי
הנאה? כן, חמץ הוא רק זמני. כן. כי רק חמץ שאני עובר, זה מעגל, זה סרקיד הלאג'יק, רק חמץ שאני עובר עשור אחר הפסח. אין איסור של חמץ אחר הפסח. חמץ הוא לא עשור אחר הפסח. הוא רק איסור של חמץ. מי שמתחשב בתוך השבוע מקבל עונש מן התורה. גם אחרי שבוע. אבל חמץ זה רק תוך שבוע. זה איסור שבמהותו, בעצמותו, הוא חולף. הוא לא נשאר לעולם. הוא לא האיסור החמור שנוחת ולא עוזר. שאלה טובה, אבל אפשר בכל זאת לתרץ ככה. כן, אבי.
אם היהודי קונה את הגויים, את החמץ מגויים, בפסח. אז אולי זה עוד לא אסור בהנאה, והוא רק נהיה אסור בהנאה ואסור כשהוא קונה אותו.
תכן תאוץ. כן, תאוץ אחר לבנת הרמב״ם. אני לא משקיע כל כך בתירוץ הזה, כי עוד שני אני דוחה את התירוץ הזה. למה? מה הבעיה בתירוץ הזה, בהבנה הזו? למה בכל זאת מחפשים לשאלה? למה ישר לבטר? אם באמת, באמת, באמת הוא שלי, לגמרי, כי אין כאן התנגדות בין חמץ לבין בעלות. אז הוא שלי, ואז זאת הסיבה שאני עובד, כי הוא באמת, 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 באמת שלי. אז למה אני לא יכול לבטר? אז כאן אפשר לומר, שוב פעם, אני מעלה את זה רק כדי להציל את הפשט הזה, אפשר לומר שהחמץ הוא בבעלותי, כי חמץ לא נוגד בעלות, אבל הוא בכל זאת לא ברשותי. וכדי לעבור, שוב פעם, זה משחק פה, משחק עדין, כדי לעבור זה מספיק בעלות, החמץ נמצא בבעלותי, אבל כדי לבטל אני דורש פשוט. כי בכל זאת, זה צריך להיות דבר שאני שולט עליו כדי להגדירו כאפר, להפקיר, אז מצד אחד אין התנגדות בין חמץ לבין בעלות, אבל החמץ בכל זאת ניסון המונע רשות, אז זה בעלותי, אבל לא פשוטי. מה?
זה רשות.
זה לא בשליטתי.
רשות, לפני כן זה
היכולת
למכור
ולהגיש. כן, כן.
פה אתה אומר שאתה יכול למכור, אבל זה רשות,
לא... לא, לא יכול למכור. לא יכול למכור, לא יכול...
מה? העברתי בעלות, אתה יכול למכור את זה לגויים.
אני לא יכול, לפי הגישה הזאת. הוא בבעלותי, אני עובר, לרם הוא קנה. אבל אחרי שהוא קונה, הוא לא יכול למכור, לא יכול לקדש את זה, לא יכול. כי הוא בבעלותי כדי לעבור, אבל לא ברשותי כדי לקדש אישה ולמכור ולבטל. שוב פעם, זה מאוד מאוד עדין, זה רק לפי אותם ראשונים שמסביר בעלות.
זה כאילו לצמצם את מה שהעלית ואמר, ורק לחמץ. כאילו להגיד
שלכל ישראל
אין בעלות,
זה
חמץ.
לכל
ישראל
אין בעלות, בדיוק, כן. אבל חמץ שונה, זה מובן. הגישה עצמה, מי שיגיד לי שבישראל אין בעלות, אבל חמץ יש בעלות, זה סביר. אני יכול לקבל את הסברה. הבעיה, לא נתן לך לבטל. לולא הסוגיה הזאת, הייתי מקבל את הסברה הזאת, שחמץ הוא חריג. כאילו, הקרן, בשר בחלב, הם איסורן החמורים, העמוקים, הקבועים. חמץ זה משהו מעניין, זה משהו זמני, אז יש בעלות. ואם יש לך בעלות, אם אתה יכול לבטל.
אם זה קטגוריה חדשה של איסור, אני יכול ליצור קטגוריה חדשה של בעלות, ולהגיד שזה בעלות
יש לך בעלות. זה שאלה הבאה, כרגע לא הגדרתי קטגוריה חדשה של בעלות, הגדרתי קטגוריה חדשה של איסורן.
אולי זה בעלות כי אף אחד לא יכול לקנות ממני את
זה. זה מאוד מאוד חשוב. עדיין זה בעלות קלאסית. בדרך כלל הבעלות הקלאסית הזאת נשחקת כשיש איסור הנאה, מכיוון שאיסור הנאה של חמץ הוא חלש, הוא לא משחית את הבעלות. כרגע לא הגדרתי בעלות חדשה, זה יבוא. מאוד מאוד חשוב להפריד. ומה הבעיה השנייה? לא רק השאלה למה אני לא יכול לבטל, מה הבעיה השנייה? הלשון. הזכרתי את זה לפני כן. מה הלשון כאן? עשן הכתוב כאילו הן ברשותו, זה הפתרון. לפי מה שאני אומר, אין כאן מגיבה, אין כאן פעולת כסף. זה פשוט, התורה מגדירה איסור, סוג ב', שהוא לא נוגד את הבעלות, אז אתה עובר. היא אומר, שני דברים אינם ברשותו של אדם, חוץ מחמץ. איסורנה הם לא ברשותך, אבל חמץ הוא כן ברשותך. עשן הכתוב, כאילו יש כאן אברה כדאברה, עשן הכתוב כאילו הן ברשותך, יש כאן גדר חדש, משהו מהפכני, אמירה חדשה. אין כאן אמירה חדשה. התורה חוקקת איסור שלא מסבך, אינה מסבכת בעלות. בדרך כלל איסורי הנאה מסבכים בעלות כאן, הוא לא חוסם בעלות. זה לא כאן עשה לכתוב, כאילו התורה החליטה, למרות שכאן נגיד משהו חדש, משהו ייחודי, משהו מיוחד. הלשון כאן מאוד בעיותי. ממנו אני חייב לחפש משהו אחר. אני לא שולל, אני לא דוחה, אבל לא נשמע לי, לא מהדהד בתוכי, כאילו זה הכיוון הראשי. שוב פעם, אם תשאל אותי, אם זה יום הבחירות, אני בוחר משהו שאינו קשור לבעלות בכלל. אני לא בוחר את כל המסלול הזה. המטרה שלנו זה לא בחירות, זה להבין את האופציות הראשונים שכן הולכים בכיוון של בעלות. כי אם אתה לא בוחר בעלות, אז אתה בעצם אומר שאני מחליט שבעל יראה, בעל ימצא, לא קשור לבעלות בכלל. ברגע שאני קורא את הגמרא בדף, אני בוחר באופציה הראשונה, הוא לא קשור לבעלות, הוא לא שלי, אני לא יכול לבטל, ובכל זאת אני עובר בגלל הקשר, ואז off to the races. אז נתחיל למרוץ, אז רמב"ן, בן דוד, ביטל.
באיזה ראשון אנחנו חייבים להגיד שזה...
אני לא חייב, אבל נשמע לי שבראשון אם יש בכל זאת אותם שתלו את האיסור בבעלות שלך, שלך התארת, שלכם שלא לבוא, אולי תוספות שלכם, אתה רוצה לתחות סב השיעור, נראה עוד מה. אוקיי. גישה שנייה. היותר מסובכת, היותר ככה מופשטת. חמץ הוא איסור הנאה קלאסי. כי איסור הנאה קלאסית הוא מפקיע בעלות. אז מן הסתם, לולא הפתרון הזה והמנגנון הזה והמהפכה הזאת, אין לי בעלות על חמץ, כי הוא אסור בענה, כמו שאין לי בעלות על בשר בחלב, ואין לי בעלות על כלי הקרן, ואין לי בעלות, ואין לי בעלות. אבל מה זה הסן הכתוב? יש למישהו רעיון? כן. תחדי, תגיד, למרות שאין לך בעלות.
שאין לך בעלות, נגיד, חוקי, אז אין הכתוב יכול לייצר לך בעלות כשאתה שולט על החמץ, ואז יש לך בעלות פרקטית.
בעלות חורגת. היא לא בעלות המערכתית הקלאסית, כי היא מנוגדת מאיסור הנאה וחוסר תשבישים, אבל תורה גוזרת, תורה מנחיתה עליך בעלות. הבעלות הזאת נוגדת כל הנורמות של בעלות, בדרך כלל מי שאין תשמישין אין בעלות, ואין בעלות על איסורי הנאה, אבל אתה אומרת, בעל כורכך, אנחנו מנחיתים עליך בעלות. יש כאן קרע במערכת. אני לא אוהב את זה, אבל לפעמים זה קרע במערכת. לפי ההיגיון המערכתית, אין בעלות, התורה גוזרת בצורה חד תמיד, יש את הבעלות. אלם כן, אתה, כאן כמובן היתרון על הפשט הראשון, אלם כן, יש לך בעלות, אין תנאי אחד, אלם כן, אם יש לך בעלות, אז השאלה חוזרת, אם יש לך בעלות, למה? זאת אומרת שיש לך בעלות, אלם כן, מה? אתה מסרב את הבעלות. יש לך אופציה לסעת, התורה מנחיתה בעלות, אלא אם כן אתה עומד ומכריז שאתה מסרב את החבילה הזאת שהתורה נותנת, כמובן, ונותנת לך כי זה שלך. איך אני מסרב? מתי? מתי אני יש לי יכול לסרב? בשעה הזאת הקריטית שהבעלות ניתנת לי על ידי התורה. לפני האיסור הוא בעלות שלי קלאסית, הוא שלי, האיסור לא חל. בשעת האיסור, בואו נגיד, לפי הפשטות, בין אם זה השקיעת החמם, יש בעיה רבה למצא נתחיל בפסח, לפי כמה ראשונים, ראינו רמב"ם ורש"י, בעיה רבה למצא נתחיל משעת חצר. ברגע שהאיסור מתחיל, אז הבעלות שלי נפסקת, אבל התורה בכל זאת מנחיתה עליי בעלות חורגת, מיוחדת, חריגה, אבל גם כותבת תשפיטו, ויש לי יכולת להתנגד מהבעלות ולהפקיע ולבטל את הבעלות שהתורה מנחיתה עליי. התורה רק מנחיתה, אבל אני לא מוכר. אני נשאר בשלי. אני נשאר בחמץ שהיה שלי קלאסית, ואז אני עובר לבעלות מיוחדת. אני לא אוהב גם את זה, ואני אגיד לכם למה. אבל תסכימו אותי שזאת הקריאה הליטרלית של אסן הכתוב, כאילו פשוטה. אם אני באמת לוקח את הביטוי הזה, אסן הכתוב, ואני מדגיש את הכף, אסן הכתוב, התורה מחייבת, מכתיבה, מנחיתה, עליי, בעלות, חורגת, מיוחדת, מוזרה, בלתי נורמלית, בלתי קונבנציונלית, בלתי מערבית, בעלות מיוחדת, אבל אם כן אני... ואני לא יכול לבטא אותה, כי אחרת זה לא בעלות מוחדת. בעלות מוחדת זה בעלות שהתורה מטילה עליי, אני לא יכול לבטא את הבעלות. כי התורה מחייבת אותה. אין לי בעלות. זה לא בעלות שאני משיג דרך הפרמטרים הקלאסיים. פרמטרים הקלאסיים, אני קונה, אני מוכר. כאן אני משיג את הבעלות כי התורה מחייבת אותי, מכתיבה לי את הבעלות. מה זה ביטול? זה ביטול על כוחי, זה רק יכולת סירוב, תשביטו, ואז אני חייב להחליט לא בשעה קריטית, בשעה שזה מתחיל, לפני שעת האיסור. אם אני מחכה, אז הבעלות כבר מוכתבת לי, וכבר מונחת עליי, וכבר נמצאת אצלי, ואני יכול לבטל אותה. כי סך הכל זה לא בעלות וולונטרית, זה בעלות שהתורה מנחיתה עליי. זה ביטול, בעצם, הביטול צריך להיות יכולת סירוב, ולא ביטול. כי אני לא יכול לבטל, כי רציתי לבטל, והתורה בכל זאת מחייבת אותי ומנחיתה, ויוצר בעלות בעל כוחה. יש כאן איזה מושג של בעלות בעל כוחה של אדם. ויש לו רק זכות סירוב. אני לא רוצה. כן, אתה.
לפי העברה הזאת, בעלות חייבת להיות מרוכבת, שקיימת בכלל רשות. ואז כי צריך שני מודלים של בעלות שאנחנו מכירים. יש בעלות פשוטה ויש מרוכבת. צריך להגיד שהתורה, שסיור כאילו המורכבת, והתורה אומרת, לא, גם פשוטה תפתר. ואז בעצם כי צריך להבין אם כן, אז הראשון שאומר את זה, או שירצה להגיד שזה שלא, צריך לדקבין. צריך את החור הראשון קודמי לראות אם זה מתייחס על
כן. נכון.
אבל לפי הרמב"ם ורבן דוד, אמרנו את זה, יכול להיות שהם כן כסים ה...
נכון, לא רבן דוד, תיכן הרמב"ם, רבן דוד. ואתה שוב פעם, אני גם מתקשר, אני עמיד גישה שלישית שלדעתי היא הגישה הכי טובה, והכי יפה, ממש יפה, אבל שתי גישות הראשונות הן מאוד מאוד בעיותיים. אני בוחר, מעדיף לבחור בגישה אלטרנטיבית, שזה לא קשור לבעלות. זה לא כל כך נמצא בספרים. רוב הספרים שמתייחסים לסוגיה, מפצלים את הסוגיה. או שזה דין לא קשור לבעלות, או שיש בעלות. אני צולל עכשיו יותר מאוד למה יש בעלות, איך יש בעלות, איך אני מגיע לבעלות. בדרך כלל הספרים לא מגיעים לעומק הזה. סבורים, יש שתי דרכים להבין את הסוגיה. או שאין לך בעלות ובכל זאת אתה עובר, או שיש לך בעלות. למה? איך? איך? מה, 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 מה אומרת התורה? זה דין בחמץ, כי חמץ לא מונע את הבעלות, זה דין של בעלות מוכתבת. אנחנו הולכים, אני רוצה שככה תעבדו את התיאבון לשיעור הזה, ולסוגיה הזאת בגלל הקושי, כי אנחנו באמת באמת נכנסים לעומק, שבהרבה ספרים לא קיים, לא נמצא. בואו נפתח את הריטב"א, ונראה למה יש דחף להגיע לגישה שלישית, חוץ מהחוסר לגמריות, שזה קרע בעושה ומה פתאום. הריטב"א, וזה גם נמצא בראשונים אחרי שנייה כדי לגמור את המשפט, הריטב"א מרחיב מהגמרא שלנו לעוד דוגמה מקבילה. כן, אבל.
אז לא הבנתי את הבעיה עם
המוציאה השנייה. המוציאה השנייה, בעצם יש לך בעלות חורגת, לא נורמלית, היא לא בעלות קלאסית, בדרך כלל איסור הנאה מונה בעלות, וכאן הוא אסור בהנאה חמורה. איסור הנחה, ובכל זה יש לך בעלות, כי התורה כותבת. אתה לא אפשר למה שתורה מייצר לי זה משהו חדש, משהו מיוחד, משהו לא נורמל. קשה. בדרך כלל רוצים לאחד ולשלב את כל המושג בתוך המערכת ההגיונית הקיימת. וכאן בעצם יש לך משהו שהוא לא קשור, שהוא לא משולח, שהוא זר ומוזר ולא מגיע לבעלות. זה קשה לי. אפשר לי להגיד שיש כאן איזה... אמירה פתאומית, חד פעמית, שהוא לא חשוב לכל מונח.
ובדיוק
הלשון
של
הסען
הכתוב, וכזאת ייחודיות על בור ועל חמץ,
זה כן מראה שיש לך מוטיבציה לעשות. אוקיי, בסדר. אז בעצם אני לא צריך להבין אותו, כי הוא לא הולם את ההיגיון המערכתי. בעצם זה משהו מיוחד של פרש פרק וגזר, בעלות מוכתבת, בעלות מונחתת לרדה.
כאילו, אפשר להסביר את ההיגיון, שזה מה שאנחנו רוצים. אפשר להסביר סוג של
טעם הדקרא,
למה התורה
בכלל
לעשות את זה
בחמץ ציבור?
נכון,
נכון. זה מה שאנחנו עושים. אני גם צריך, אני גם לא מפסיד כל כך עם הביטול לפי זה, למה אי אפשר לבטל. אני אמרתי את זה, אבל למה אי אפשר לבטל?
כי זה לא בעלות אדם.
כן, אבל למה אפשר לבטל לפני כן?
מה?
אני יודע למה אי אפשר לבטל אחר כך, אבל למה אי אפשר לבטל לפני כן? אם התורה מכתיבה לי בעלות, אז איך ביטול עוזר לפני כן?
התורה מכתיבה למי שלא ביטל.
כן, מה שאמרתי, אבל...
זה כן
מובן,
זה
לא מתחת
אותו
מובן.
זה
כן
מובן.
אם...
אני חושב ששכנעתי אתכם.
תקובת המורכבת ופשוטה, לפני אחד עדיין מורכבת.
אוקיי.
אפשר לבטל.
אוקיי. אבל תסכימו איתי שזה דין מיוחד ב...
מצווה
בו. גם בו, כן. אבל צאו לך להרחיב במקום אחר, כי הוא לא מערכתי. לא גיליתי משהו מיוחד, לא גיליתי משהו חדש. משהו בחמץ, אולי משהו מקביל לבור, אתה אומר, שחיטה, בעלות, בלתי נורמלית, בלתי קונבנציונלית, למרות שהוא חור, למרות שהוא חמץ, למרות לא, אתה אומר, חייבת אותך, ואני אתן לך בעלות, אם כן, אתה מסרד לפני הבעיה, לפני השקרידים. פעם! אחד הריטב"א, ריטב"א חשוב. זה גם נמצא בשיבת הרשב"א, וזה גם נמצא בתוך הרמב"ן, שביקשתי מכן לדלג הרמב"ן מאוד 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 פעם. אבל בואו נפתח את הריטב"א, כי ריטב"א מאוד מאוד ברור. לא שמתי במקורות, למי שאין ריטב"א, אני אשלח לכם וואטסאפ, זה מאוד 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 חשוב לסקר בריטב"א בפנים.
ובאיזה דף זה?
זה בריטב"א בדף ו"ו אצלנו. זה קטע קטן, אבל מאוד 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 חשוב. קטע קצר. ממש על המילים, בית דברים של אדם אינו ברשותו של אדם, על, על, המיל, על האמירה של רבי ישמעאל. הנה, שולח לכם כבר. אוקיי. אבל זה לא רק בהתפעה, זה גם ברשב"א בתשובה, זה גם ברן בעבודה זרה, יש המון ראשונים, אבל מכיוון שזה מקומי. כתב הריט בשם רבו הרע. ואף על גב, דאין זכייה בייסורי הנאה לדין ממון, הבעיה, הוא אסור בהנאה, תקשיבו לשון, יש בהן זכייה להוסיף בהן איסור. מונח מאוד מאוד מעניין. יש זכייה לגבי איסור. שומע? זה נשמע כבר שהוא לא הולך בכיוון הראשון שהוא לא קשור לדין זכייה. הוא לא אומר שאף על פי שאין ממון בכל זאת קורבר בגלל קשר ובגלל מצוי ובגלל שדי תרדוי. זה לשון לגמרי שונה מהרמב"ן ורבינו דוד. הוא לא מתייחס לקשר. הוא אומר, אף על פי שאין ממון, יש זכייה לעניין איסור. הוא כבר מדבר על ממון. הוא כבר בעולם שלו. אישה ראשונה, חמץ, אינו מונע בעלות, ויש בעלות קלאסית. זו אישה ראשונה. שאלנו, למה אי אפשר לבטל אחרי האיסור? זו אישה ראשונה. אישה שנייה, בעלות מיוחדת, חד פעמית, לא קונבנציונלית. התורה מנחיתה. כן בעיה, לא בעיה. עכשיו אני בונה גישה שלישית, אבל שוב פעם, אל תשכחו, יש את הגישה הראשונה, שאנחנו קוראים, הכל תלוי בקשר. לא בבעלות. אבל ברור ש... הראה הוא בכיוון של בעלות. חכה, חכה, סבלנות. ומרחיב. ולפי כך, נדלג על זה, נחזור לזה. כן. וכדאשכחן. כדאשכחן. מה זה כדאשכחן? הקבלה. יש מקרה אחר. יש תקדים. יש בן דוד. אני אמר שאין בן דוד, זה משהו מיוחד לחמץ. התורה מרחיתה בעלות על חמץ, כי יש גזרת הכתוב מיוחדת. זאת השביתה של מה יבוא למצא. אף פי שזה אסור בענה. כדאשכחן. שזוכה ישראל בעבודה זרה לעניין שאין לה בטלה עולמית. מי שלא ראה את סוף המקורות, יש הלכה של עבודה זרה של גוי, יש לבטל אותו, עבודה זרה של ישראל אין לו בטלה עולמית, הוא אסור לעולם. מה קורה אם יהודי קונה עבודה זרה מגוי? הופך את העבודה זרה שהוא כבר אסור, כי הוא עבודה זרה של גוי, הופך אותו לעבודה זרה של ישראל שאין לו בטלה עולמית. זאת אומרת, ישראל יכול לזכות בדבר שהוא אסור בנה. כמו שיהודי עובר על בעל יראה, בעל ימצא על חמץ, הוא גם קונה עבודה זרה. אמרנו שזה מיוחד בחמץ, זאת רק עוזרת, בעלות מונחתת, בעלות בעל כורכך, בעלות שהיא מטילה לך, בעלות מוכתבת. בעבודה זרה אין לנו גזירת הכתוב. זה יכול להשוות. החמץ דומה לעבודה זרה, מה? מה פתאום, חמץ זה משהו מיוחד. אז כאן יש גישה שלישית שלדעתי מאוד מאוד חזק. כבר דיברנו הרבה בשיעורים שאפשר לנתח, לחלק בעלות כמותית, 50-50, 60-40, וגם איכותית. הוא בעל הפירות. היא בעלת הקרקע, גוף, גוף ופירות. שיעבוד, דיברנו על שיעבוד. מי הבעל? הלויבה. אבל למלווה, יש לו קניין שיכול לקחת את השדה במידה והלא ולא משלם תוך 30 יום. אז יש רבלות לגבי אספקט מסוים, לגבי חלק מסוים. אני מחלק את הדבר, את הבעלות, לא לפי הכמות, אלא לפי ההיבטים, האלמנטים. אתה בעל על הגוף, הוא בעל על הפירות. אתה בעל על החפץ, הוא בעל על היכולת לקחת. אם אפשר לומר שיש בעלות לגבי עולם של איסורים, אף על פי שאתה לא בעל על כל הממנס, אבל שום חלק מהממנס. תקשיבו היטב, כאן האמירה הכי חשובה. עד עכשיו, הנחה שלנו הייתה, שאם בעל יראה בעל ימצא תלוי בבעלות, אני חייב למדוד בעלות לפי הפרמטרים הקלאסיים. ובפרמטרים הקלאסיים אין בעלות על חמץ, כי עושה בהנאה. אז אנחנו מתמרנים, בסדר, יהיה. אולי בעלות לגבי איסור הוא לא הבעלות הקלאסית. אולי יש כאן הגדרת בעלות חדשה. מסלול בעלות עולמי, גלובלי, הלכתי, חדש. לא איסור שונה, חמץ, שחמץ שונה. חשבתי, אם בעל יראה, בעל ימצא תלוי בבעלות, אז קודם כל אני חייב להחליט אם אתה בעל או לא בעל. ואיך אני מחליט אם אתה בעל או לא בעל? לפי הפרמטרים הקלאסיים של איסור אינה. זה אסור בעל, אתה לא בעל. אולי הבעלות שמחייבת אותי בבעל יראה, בעל ימצא, זה לא הבעלות הקלאסית הממונית. אולי יש בעלות לגבי איסור. גם מישהו לא נחשב בעל, כי זו בנה ואין לו את השמישים. תכן שיש אדם שהוא בעל, אבל לא לגבי הממנס, אלא לגבי איסורים. מי נחשב הבעל? לגבי... בדרך כלל זה לא כל כך רלוונטי, כי אין הרבה איסורים שתלויים בבעלות. בדרך כלל, מה זה איסור? מי שאוכל, לא אכפת לי מהבעל. מי שאוכל נבלה, הוא עובר. מי שבעל אישה, הוא עובר. לא, בדרך כלל באיסורים, בעולם של איסורים, לא מעניין אותי בעל. איסורים בדרך כלל הם פעולת איסור, אכילה, הנאה, ביאה, נגיעה, אז לא אכפת לי בעל. אבל יש שני איסורים בתורה שתלויים בבעלות. יש פעמיים בתורה, יש שני מקרים בתורה שהבעלות היא חשובה לגבי האיסור. חמץ ו... זאת אומרת, החידוש של הסנה כתוב, התורה מייצרת מסלולי בעלות אחרות. לא המסלולים הקלאסיים של ממונס. יש לאדם להיות בעל לגבי איסורים. יש לאדם נתן גם להיות בעל לגבי מה? נזיקים, בור. כמו שזה ההקבלה. חשבתי שבבור אתה חייב רק אם אתה בעל קלאסי על הממנס, ובור זה לא הולם בעלות קלאסי בממנס, כי הוא חור ברשות הרבים. התשובה היא, אתה בעל לגבי נזיקים. אחריות, תשלום. זאת אומרת, החידוש פה הוא לא חידוש בחמץ. אז זה חידוש מקומי, בחמץ. אין לך רשות להשוות לערכים. התחדשה כאן מסלול חדש לבעלות. נקרא את הרפא עוד פעם ונראה שתי נפקמינות חשובות, חשובות. יש בהם זכייה להוסיף איסור. אתה לא יכול לזכות לחמץ להיות בעל. אתה יכול לזכות לחמץ להיות בעל כלפי האיסור. בעל בעולם של איסור. אתה לא בעל. חשבנו שמי עובר על בעל יד המצא במידה בתמי יד הבעלות, הבעל הקלאסי הממנס. זה התחדש פה, זה המהפכה פה. אתה לא צריך להיות בעל של החמץ במדדים של בעלות קלאסית ממונית. יש מושג חדש, כמו שאפשר להיות בעל על הגוף ובעל על הפירות, בעל על החפץ ובעל על הגביע. אתה יכול להיות בעל לגבי איסור. מי הבעל על החפץ? אתה לא. מי הבעל לגבי איסורים? אתה. מי הבעל על הבור? לא אתה, כי זה חור בשביל הרבים. מי הבעל לגבי נזיקים? אתה. התורה קובעת וחוקקת מסלולים מאוד מאוד צרים של בעלות. בעלות זה לא רק הכל תלוי ממנס, זה חידוש. חשבתי מה זה בעלות ביחס לממנס. אז אני יכול לחלק את הממנס מבעל הגוף, מבעל הפירות. וכשיש, תקשיבו יותר, כשיש איסור התלוי במלות, אני חוזר וסומך על הבעל הממון. כי זה הגדר של בעל. מה זה בעל? מי שיש לו את הממון. כשתורה קובעת איסורים התלויים בבעלות, אני מודד את זה לפי בעלות ממונית. כאן החידוש של לא. אין לך בעלות ממונית. בכל זאת, כשיש איסורים התלויים, או נפקא מינה, בור, השלכות הלכתיות הקשורות בבעלות, אני יכול לייצר מסלולים חדשים של בעלות. אין לך בעלות קלאסית, אין לך עומס, אתה לא בעל בעלות בכלל, אבל אתה חייב, כי זה שלך לגבי איסורים. ואז כמובן, כמובן, מאוד מאוד, לפני שנגיע לשתי נפגמיות חשובות, מאוד ברור למה אתה לא יכול. ולא דעה, כי הוא משלך. אתה לא בעל הממוני, אבל אתה יכול להגיע כאפר, הוא משלך בכלל. בכל זאת, זה הסוויט ספוט, זה המקום האמצעי. אתה לא בעל ממון, אתה בעל איסור. אתה עובר על איסור, ואין לך יכולת כמובן ממונית. אתה לא יכול לבטא עליו, כי אתה כן, כדי שאתה מתקרא, אתה לא בעל ממונית. אתה בעל איסור.
זה כאילו
באמת שקצה לאיסור של... כן, מה היה מהר נתן?
אם כן, אז גם עבודה זרה אמור להיות חלק מדברים. שלושה דברים, תורה,
זה כן, זה כן... שאלה בהחלט טובה. שאלה בהחלט טובה, שאלה. יש ראשונים שמרדים את זה.
כן, תורה מנסה להשתמש במושג שאנחנו מכירים שהוא נקרא בעלות, והיא אומרת, אז באמת לא משתמשים בו, לעניין חיוב, זה אומר ששואלים את הביטוי הזה רק כדי לחייב אותך. אז יכול להגיד, הגענו מבחינת הפרמטרים היבשים בהלכה למצב אבסורד שזה בואו ברשות הרבים מחמץ משש עוד למעלה ופשוט היינו צריכים לחייב אותך בדרך כזאת או אחרת כי לא הגיוני שאתה לא תהיה חייב על חמץ שאתה מחזיק בבית אז איך אנחנו נחייב אותך? נגיד שאתה בעל לזה אבל אני לא בעל לזה כי אני לא יכול לעשות לזה שום דבר אז מה זה בעלות? זה לא בעלות, זה כאילו בעלות זה כדי שיהיה בי שאני חייב את זה אבל אין לזה שום משמעות
נכון, אין משמעות הלכתית נראה שיש משמעות הלכתית אבל יש משמעות מאוד מאוד רעיונית שאתה יכול להיות בעל כי חלק מבעל זה דאגה לאיסור זה בעצם זה משנה איך אני מסתכל על הבעלות בעלות השלמה היא בעלות הממונית ובעלות האחרית בעלות השלומים ובעלות האיסורית לפעמים אני מפצל אותה.
לפי הספרה הזאת, אבל אני לא באמת צריך את הבעלות, אני צריך להגיד, הגעתי למצב כזה שאני צריך חייב, אז תדע שאתה חייב על זה. כי לפי המצב הזה, הבעלות אין לה, אין לה ממש, היא לא, אין לו שום דבר.
אז תכף גם אין לי שאלה כזה, אוקיי? מה יקרה אם אדם ימכור את חמצו בתוך הפסח ויבטל את בעלותו בתוך הפסח? אז תגידו לי, זה בלתי אפשרי, כי אין לו בעלות, אז איך הוא מוכר? חתם סופר טוען שאפשר למכור את חמצך לגוי בפסח. הקניין יתפוס, כי אצל הגוי, החמץ לא אסור בהנאה, והגוי ייקח את עיקר הקניין על כתיבה, והוא יצא את המייס המשיך, אז זאת אומרת, מבחינת מנגנון הקניין, הקניין יכול. האם אחרי שאני מוכר את החמץ שלי לגוי בפסח, החמץ שלו, כספית, הוא יכול להקנות, הוא יכול לחטא, זה שלו. כספית מלונית הוא שלו. האם אני אוהב הבא יבוא עם הזה? לפי הגישה הראשונה, ברור שאני לא עובר. כי יש חידוש שחמץ לא מפקיע בעלות. אבל מה אם אני מפקיע בעלות על ידי מחירה לגוי? אני לא עובר מהמחירה והלאה. ברור שאני עובר לפני המחירה. אני ממשיך לעבור כל שנייה. והגישה הראשונה, חמץ לא מפקיע בעלות, אבל מחירה לגוי כן מפקיע בעלות. למה אני עובר אחרי המחירה? לפי הגישה השנייה, יש בעלות מונחת, שאתה אומר, אף שהוא חמץ, הוא שלך. בסדר, אבל עכשיו אמרתי לגוי, בצורה הלכתית. החתם סופר טוען, בוא נסתכל במשפט המשכנע, החתם סופר טוען, נהי, קודם כל הוא עושה את הסרט, נהי, שורה שלישית, אין בכוח ישראל למכור חמץ שרסור בנה, אני לא יכול למכור. מכל מקום שורה רביעית אצל הגוי, שבי טובו. וזוכם בו במשיכתו, בחצרו, זאת אומרת, הגוי יצליח לבצע את הקניין. זה יעבור לרשות הגוי, זה לא יהיה חמץ שלי. ובכל זאת, שורה שלישית לקראת הסוף, אף על פי שקנו הגוי קניין גמור, מכל מקום מחייב הישראל ועובר כל שעה על בל יער, כל זמן היות החמץ, אף אופי שאינו טוב ברשותו, הוא לא חמץ, אבל... אז שוב פעם, הדרך הכי קלה להבין איך אתם סופר, שאיסור בל יער, בל מצא, לא קשור לבלות, הוא קשור לקשר, ויש לי קשר, עליו שמחרתי, זה קצת קשה, כי מחרתי, איזה קשר יש לך שמחרתי? בשאלה. איך אני מצליח להבין איך אתה מסופר?
זאת אומרת, הקשר
שלא טרחת לנתק לפני,
זה נשאר
שם. נכון, נכון, נכון. איך אני עובר חמץ שלא נושא לי? בכלל, אין בעלות. תראה, גישה ראשונה, חמץ לא מפקיע בעלות. אבל כאן מחרתי, אני הפקעתי את הבעלות. עברתי את הבעלות. חמץ לא מפקיע בעלות, אני אומר, עכשיו אני... אין לי בעלות. יש לי בעלות כי הקדוש ברוך הוא נותן לי בעלות כל כך. אם אתה בונה כל איסור על בעלות שהחמץ לא מפקיע, אבל מה אם יש הפקעה אחרת, לא החמץ? מה אם יש דבר אחר שמפקיע את הבעלות? שמחרתי. חמץ לא מפקיע, אבל כאן מחרתי. התורה נותנת לי בעלות, אבל כאן מחרתי. על פי ההלכה. למה אני עובר? לפי הפיצול הזה, ברור, מכרתי את הבעלות הכספית. אבל מה יש לי? בעלות היסורית. כי אין לו היסור, אני נשאר בעל היסור, כי הוא גיא.
ואם
מכרתי
לו לפני פסח?
זה לא מעניין. צריך לחשוב על
כך.
כי התורה חייבה. כן, נכון. מעניין, מעניין. לא
חשבתי על כך. אני אוכל ליהודי, אז אני מעביר לו את היסור.
אני לא יכול, כי הוא לא יכול לקנות, וזה שאלה היפותטית. כל הקון של הגוי שיוכל לקנות, כי לפי חסם סור, זה הכי דשת לך. נפקא מינה אחרת, ממש ממש דומה. מה כל הקון פה? אם יש גורם אחר שמפקיע את הבעלות. כאן הגורם אחר שמפקיע את הבעלות זה לא חמי, זה מכירה לגוי. שואל רב חנן וכל האחרונים, מה הדין בחמץ בפסח שהוא גם כלי יקר? האם אני עובר על בל ירא בל ימצא?
לסוחה, לסוחה.
תגיד מהיום עד למחר שחמץ לא נוגד בעלות. כי חמץ מיוחד, וחמץ הוא חלש, והדורא נותן עלי על אף שהוא חמץ, אבל כאן יש הפקעת בעלות בגלל שהוא כלי הקרן. יש איסור הנאה מובהק שכן מפגיע בעלות. אז שוב פעם אני בוחר לומר, מה אכפת לי בעלות? בסדר, שהוא לא בבעלותי, גם שהוא חמץ וגם שהוא כלי הקרן, אבל הוא מחובר אליי. אבל שוב פעם, אם כל החידוש פה שחמץ לא מפקיע בעלות כי חמץ הוא חלש או שאתה בכל זאת נותן לי, בסדר, אבל זה חמץ פלוס, זה חמץ פלוס כאילו, כן, בסוף בכל זאת. הוא לא בבעלותי.
נו, להגיד שאין איסוכה על איסור.
מה?
להגיד שאין איסוכה על איסור.
לא שמעתי.
אין איסוכה על איסור.
בוא נגיד שכן איסור, בסדר, בוא נפתור את הבעיות הטכניות, איסור כולל, איסור מוסיף. כי בדרך כלל כשאיסור השני הוא יותר חמור, יותר מקיף, יותר גלובל. ואם מה שאני אומר, לא אכפת לי שהבעלות הכספית מופקעת, בכל זאת יש בעלות אחרת שנקראת בעלות על היסורים, כלפי איסורים. תגיד שזה חמץ וגם כלי הקרן וגם משהו אחר, אבל אני, אין לי בעלות כספית, יש לי בעלות להוסיף בו איסור כפי שהריבה טועה. זאת אומרת, זה דרך אחרת להבין את המהפכה של הסנה כתוב. שוב פעם, זה לא נמצא כל כך בספרים. בספרים נמצא או שזה לא קשור לבעלות, או שיש לך בעלות עליו שזה חמץ. למה? למה תגיד לי, למה יש לך בעלות עליו שהוא חמץ? איך? מה פתאום שאתה פותר את זה? אדרו קדמה. ובכל זאת אתה לא יכול לבטח. אלה הם שני הקשיים בסוגיה, לפי הגישה השנייה. זה הגישה הראשונה הכללית, ולא שלי, מחובר אליו. ולא שלי, אני לא יכול לבטח. ומחובר אליי, אז אני עובר. לפי הגישה השנייה, שזה תלוי בבעלות, אני נמצא כאן תקוע. קודם כל, מה פתאום שיש לי בעלות? וברגע שיש לי בעלות, למה אני לא יכול לבטל? אז גישה אחת, חמץ לא מונע בעלות, אז למה אני לא מבטל? גישה שנייה, הקדוש ברוך הוא נותן איזה בעלות מיוחדת, חד פעמית. אבל אני לא יכול לבטל אותו אחרי שאני מקבל אותו. מה הקשר לעבוד הזר, לפי הרפואה? גישה שלישית, היא אומרת שהתורה מגדירה מסלול חדש של בעלות חלקית. המושג של בעלות חלקית כבר קיימת. בעל הפירות, לא בעל הגוף. בעל החפץ, לא בעל הגבייה. בעל X, לא בעל Y. השאלה, אני שואל את השאלה, האם ייתכן מצב שתורה בחמץ הגדירה מסלול חדש של בעלות? זה לא חידוש בחמץ, זה חידוש בחמץ ובבור, ובשמל שם לב שיש איזה תת מסלול, איזה נהר שזורם מתחת להר. בעלות חדשה, שאין לך בעלות כספית ממונית, כי זה חור ברשות הרבים, או שזה אסור בהנאה, בכל זאת ייתכן שאתה בעל לגבי אחריות תשלומים. בור. לגבי ייסורים. זאת ההגבלה בין בור לבין חמץ. לא בעלות כספית. שוב פעם, זה כל כך חשוב. כל הנחה שלכם, שלנו הייתה אולי שגויה. הנחה שלנו הייתה, למה יש בעיה? כדי לעבור, אני צריך להיות בעל, ואני לא בעל חמץ, לפי המדדים הקלאסיים. אז גישה אחת, היא אומרת, בסדר, בוא אני אתחוב את האוכל לתוך הפה שלך, בסדר, אני אכריח אותך לקבל. איזה בעלות. זה לא בעלות, מה זה? כמו ברופא שיניים. אני חונה, כאילו התורה מחניקה אותי. אני חייב לקבל את זה. זה לא בעלות, מה זה? אישה אחרת, כל ההנחה שקויה. אין לך בעלות פלאסית, אבל יש סוד אחר של בעלות. שהיא לא תפוריה בתשמישים, שאתה עד עכשיו בעל בשלך. זה שלך לגבי איסורים, או לגבי תשומי מזקים. אז לא אכפת לי, תפקיע את הבעלות את החמץ, תפקיע את הבעלות את המחירה, תפקיע את הבעלות את עוד איסור, עוד איסור ועוד איסור, אתה נשאר בעלות לגבי איסורים. זה בדיוק מה שקורה בעבוד הזר. זה בעצם כל הקון של המדפה, ש... חמץ קשור לעבוד הזרה. אם זה משהו שהתורה מכניסה לתוך הפה, מחייב אותך לקבל בחמץ, מה הקשר לעבוד הזרה? אני לא יודע מה. מכניס אותם ומשווה אותם. אם זה בעלות חדשה לגבי איסורים, אלו הן שתי הדוגמאות היחידות בהלכה שהאיסורות האלה בבעלות, כי בדרך כלל לא אכפת לי מהבעל. המאמר הזה בא לגבי איסורים, לא מעניין אותי. אתה בא על הנבלה לגבי איסורים. אני עובר אם אני אוכל את הנבלה, וגם אתה עובר, כי... איסור נבלה לא תלוי בבעלות. איסור נבלה תלוי במעשה אכילה. אתה בעל האישה, בעל הנידה הזאת לגבי איסור נידה. מה אכפת לי? אני עובר ממני בעל אישה נידה, חס ושלום, גם אתה יודע. בדרך כלל האיסור מוגדר לא לפי בעלות, אלא לפי פעולה. יש שני מקומות בהלכה שהאיסור תלוי בבעלות. עבודה זרה, אם זה בטל או לא בטל, יש יכולת ביקור וגם חמץ. ואז אני חייב לשאול, מי הבעל? חשבתי כל הזמן, אני מכריע, מי הבעל לפי הפרמטרים הקלאסיים? מי בעל את השלישים? מי בעל את זה? שאלה מה שאתה בעל וזה באיסורים, למה שאתה לא בעל או למה? מתוך שלוש אופציות, אתה צריך לבחור אחד מהם. אבל להגיד שזה לא תלוי בבעלות. אז כל הזמן, לא לשכוח את המסלול האחר. אם אני שומע, יש אלגנטיות במסור הזה, אבל מי שרוצה לבנות בעל יראה, בעל ימצא על מחר ועל בעלות, חייב לטפל באמירה הזאת הכל כך מזרה. שר נקפלות גילים בשביל תמר, זה אבו כדאבו ונגמר. או שחמית שונה, או שזה באמת איזה הנקת והנחקת בעלות מיוחדת, או שבעצם אתה קובע, זה אתה לא בעל, אתה בעל על יסוד. טוב. עכשיו, אם ירצה שם שיעור הבא, נעסוק בדין אליהו. נראה אותו דורג על המראה, מי שמוציא משהו מהמגירה. לא ידעו אם זה חמץ או מצא, אם הולכים לפי רוב או לא, אז תשאול קצת על הנושא של רוב. ואחריו, אם ירצה שם שבוע הבא, נתחיל דיני ברכות. המבחים הרי יוחמד זה סוגיה מאוד מאוד נחמדה, מאוד קלה, מאוד יפה. נוסח הברכות. אל ודלו, מתי אל ודלו, מתי אל קשה, קשה, אבל לא ככה, לא לקבל סתם דבר, לחשוב ולמחר.
יכול לקרוא לבעלות שלי אחריות כמו עבור, ואז פתרתי כל הבעלות.
נכון, אבל זה לא אחריות, אני לא משלם לאחר,
זה אחריות על איסור, אפשר להגיד שחמץ הוא כמו מזיק כזה רוחני. ואז אתה מחזיק בו, אתה חלק
בו. אז בוא נגיד שבור זה כמו איסור. יותר קל להפוך בור לבין חמץ, אתה נתן חמץ לבין. נגיד שחמץ זה בעלות על איסור. ובור, אתה משלם בעול האחריות, בעול הנזק.
לכאורה, כל מי שמחזיק את החמץ מוגע איכשהו, בבחינה של החיוב של האיסור.
אנחנו בדרך כלל לא מכניסים את המחשבות האלה, אבל המלכתי הקר. כן, אז אני אומר לך, יותר קל להגיד שבבור, למה אתה משלם, לא בגלל שזה נמצא בראשון, זה גם מובן הלכתי, שאני לא משלם כמו שאין ברגל בגלל שהפסדתי אותך והזקתי אותך ואני חייב לתעסוק את זה. לא, זה לא אחרי. אני עשיתי איסור, אני פגעתי ברשות רבים, אני קלקלתי ברשות רבים. אם אף אחד לא נזק, אז אין כתובת לשלם. אבל ברגע שיש אדם שנזק, אז יש כתובת, אבל התשלום הוא לא פיצוי לך, התשלום הוא על עצם הנזק ברשות רבים שעשיתי על איסור שפגעתי ברשות רבים כבר בחמץ. אתה שומע? אתה הופך בור לנצל, זה נמצא בראשון. אתה מזיק ברשות רבים. אם אף אחד לא נופל, אז אין לך כתובת לשלם, סתם תזרוק את הכסף. מישהו נזק, אז אני חייב בשן, אני משלם כי הפסדתי אותך, הזקתי אותך,
גנבתי.
כן, סוג של כנס, בדיוק, סוג של כנס. בדיוק. אז אתה מחבר בור וחמץ בצורה יותר עדוקה. אני אמרתי שהם מקבילים, בעלות שהיא לא כספית. אתה אומר שבור הופך להיות מעין כנס. זה חידוש בבא קמא. נכון? זה חידוש בבא קמא שבור הוא מעין כנס.